ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף קוף יוד בית. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בשורה שנייה מלמעלה. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא הקטנת פירות גדולים. אנחנו ממשיכים בדפים העוסקים בענייני ארץ ישראל. הייתי מגדיר את זה בשבח ארץ ישראל. ואנחנו ממשיכים בגמרא, רבי חלבו ורבי אבירה ורבי יוסי בר חנינה. יקלעו להו עטרה, הם הגיעו לאיזושהי מקום, הייתו כמיהו הפרסקה, הגישו לפניהם הפרסק, דאבי כאילפס כפר אינו, היה בגודל כזה, ואילפס כפר אינו כמה הווה? תשובה, 5 סאים. אכלו שליש, והפקירו שליש, ונתנו לפני בהמתן שליש. לשנה, הגיעו לאותו מקום שנה הבאה. איקלה רבלזר להתם, ועיתו לקמי. הגיע לשם רבלזר, לא אותם אנשים, לא אותם רבנים בשלב ראשון, אז בשלב שני הגיע לשם רב אלעזר, והביאו, הגישו לפניו הפרסק, נקטו בידי, הוא אחז ביד אחת. מה רואים? זה התקטן, זה התכווץ מאוד מבחינת גודלו, ואמר, ארץ פרי למלאכה מרעת יושבי בה, פשוט תוצאה מכללה, מחטאים. רואים מכאן מסר חשוב ביותר, ההשפעה על הגשמי בגלל הרוחני. רב יהושע בן לוי איקלה לגבלה, שם מקום, חזינו לענאו כתופי וראה אשכולות, דהבו קיימי כי ארגלי, הם היו נראים כעגלים. אמר, אז רבי שוע בן לוי, הוא הגיב בתמיהה, עגלים בין הגפנים, אמרו לי, כתופינינו, אלו אינם עגלים, הם אשכולות של ענבים. אז אפשר לתאר לעצמנו כמה גדול אותם אשכולות היו. אמר, ארץ ארץ, הכניסי פירותייך, למי את מוציאה פירותייך? לערבים הללו שעמדו עלינו בחטאתנו? לשנה איקלה רבחיה לאטם, חזינו דהבו קיימי קעיזי, הוא ראה אשכולות שהיו נראים עומדים בין הגפנים כעיזים. אמר, עיזים בין הגפנים? אמרו לעיזים, תעזוב את המקום, לא תעביד לן כי חברך. אנחנו לא רוצים שתגיע דברים כמו שקודמך, כמו שרבי שמעון בן לוי אמר. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו חשבון להראות שארץ ישראל בזמן ברכה שאה עושה 5 ריבו קורים. זה, איך נקרא לזה, הכפלה בלתי נתפסת. רק נציין שבקור אחד יש 30 סאה. הגמרא, תנו רבנן, בברכותיה של ארץ ישראל כשהשנה מבורכת, בית סאה, כלומר משטח של בית סאה עושה 5 ריבו קורין, אפשר לקצור משם 50,000 קור. ריבו זה 10,000, אז 5 כפול 10,000, 50,000 קור. בישיבתה של צוען, צוען זה מקום במצרים, אזור עיר או אזור במצרים, שאנחנו נראה בהמשך שהיה מקום משובח, בית שעה עושה 70 קורין. קודם כל, לפני שנמשיך יותר, נשים לב שבה מצד הגמרא סימנו נקודה ארוכה, אז כל השורות הבאות הן מתמקדות בנושא החשבון של יבול ארץ ישראל. אז הזכרנו שבזמן ברכה אזור של ביצה זה מידת שטח, שם היו קוצרים 50 אלף קור. במקום שכפי שאמרנו מקודם נראה שהוא משובח, אבל במצרים באותו שטח, באותו גודל שטח, היו קוצרים 70 קור. דתניא, אמר רבי מאיר, אני ראיתי בבקעת בית שאן, זה מקום שהיה משאר ארצות, לא משוייך לארץ ישראל, אני ראיתי שם בית שא עושה 70 קורים, ואין לך מעולה בכל ארצות יותר מארץ מצרים, שנאמר כגן השם כארץ מצרים, ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יותר מצוען, דהבו מרבו במלאכים. זה היה מקום שמרבו זה לגדל, היו מגדלים שם מלאכים. דכתיב כי היו בצוען שרב, ואין לך תרשים בכל ארץ ישראל יותר מחברון, דהבו קברי בשכבי. תרשים, מקום תרשים כשמו כן הוא, סלעי, שם היה מקום שאנחנו מכירים את מערת המכפלה, אבל לפי הגמרא זה היה מקום שהיו קוברים מתים, זה לא מקום חקלאי ראוי לחקלאות פורה, נקרא לזה כך. ובכל זאת נראה ואפילו אחי, למרות כך חברון, אנחנו נעסוק בשורות הבאות בחשבון הקשור לחברון. אומרת הגמרא, אפילו אחי, למרות שהוא מקום תרשים, מקום שקוברים באשם מתים, מבונה על אחת משבעה בצוען. תכתיב, וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. מה היא נבדתה? גם, מה משמעות המילה מבונה? מה זה נבנתה? היא למה נבנתה ממש, כלומר שבנו את חברון שבע שנים לפני מצרים, צוען מצרים, זה לא ייתכן. ועכשיו נקרא בתמיהה, אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם שיבנה לבנו גדול, שנאמר. אנחנו נתייחס כעת למצרים מול קנן, חברון היה שייך לארץ קנן. מה כתוב בפסוק? ובני חם, קוש ומצרים ופוט וקנן. אז מה אנחנו רואים? שמצרים היה גדול מקנן מבחינת גיל. אלא אז מה הכוונה שחברון ששייך לארץ קנן, מה זה שבע שנים נבנתה? אלא שמבונה על אחת משבעה בצוען. מה זאת אומרת? לפי חשבון, אם צוען הניב 70 קורים לשעה, 70 כפול 7, זה אומר שבחברון היה תנובה של 490 קור, והני מילי בתרשים, כמו חברון, אבל שלא בתרשים 500, כלומר 500 קור, והני מילי שלא בברכותיה, אבל בברכותיה כתיב ויזרע יצחק בארץ האי, בהמשך הפסוק וימצא בשנה היא 100 שערים, אז כפול 100. אז הוכחנו שמקום שאינו תרשי מוציא 500 קור, בזמן ברכה 500 קור כפול 100, מה התוצאה? 50 אלף קור. תניא, אמר רבי יוסי, שעה ביהודה הייתה עושה 5 שעין, שעה קמח, שעה סולת, שעה סובים, שעה מורסין ושעה קיבוריה. קמח רש"י מתאר אבק דק שיוצא מן הנפה, סולת אנחנו מכירים פחות או יותר מה זה, סובין ומורסין רש"י מתאר הם איכויות גרועות נקרא לזה מתוצאה של בחינת החיטים, וכיבוי הרשי כתב קמח שאינו יפה שעושים ממנו פת כיבור וקוראים ומביא לשון לועזי. עכשיו עוד סימון ארוך, ואתם יכולים לראות בצד כתבנו מעשה ותופס כמה שורות. המלא ההוא צדוקי לרבי חנינה, יאה משבחיתו בערכון. אתם משבחים את ארצכם, את ארץ ישראל, בצורה נכונה. בית שעה אחת הניח לי אבותו צדוקי, מספר שהוא ירש מאביו בית שעה בארץ ישראל, ממנה משח, ממנה חמר, ממנה עיבור. מאותו בית שעה יכולתי להוציא משח שמן, חמר יין, עיבור תבואה, ממנו קטניות, ממנו רועות מקנתי, כל הדברים האלו משטח קטן. אמר לי ההוא בר אמורה לבר ערד ישראל. בר אמורה הוא אדם מעם האמורי, והוא אמר לאיש ארץ ישראל, היי תעלת תקיימה אגודה די ארדנה כמה גדריתו מינה. תעלת זה דקל, דקל פלוני שעומד על שפת הירדן. כמה אתם מבחינת כמות, כמה תמרים גדריתו, זה לכיתת תמרים כמו קצירה בתבורה, אורה בתאינים, מסיק בזיתים, אז בתמרים אומרים גדירה. אז כמה תמרים אתם לוקטים? אמר לי שיטין קורי. אז האיש ארץ ישראל ענה שישים קור. אמר לי הקטי לא איליתו בה אך ויתוה, אתם רק אפילו לא נכנסתם. יכול להיות שהוא מתכוון שהירדן זה גבול מסוים של ארץ ישראל, אז אתם רק לא נכנסתם וכבר הכרבתם. ענן 120 קורי אבו גזרינה מינה. אנחנו היינו גזרינן, רשי מציין שזה לשון ארמי והוא המקביל לגדריתו. ענן קוצרים 120 קור, כפול ממה שאתם. אמר לי, אז האיש ארץ ישראל ענה לו, ענה נמי מחד גיסה כמינה לך. כשאמרתי 60 קור, זה היה רק מצד אחד בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו למה ארץ ישראל נמשלה לצבי. בשורות הבאות נעסוק בזה, וגם כאן הוספנו אצל הגמרא סימון ארוך. אמר רב חיסדא, מאי דכתיב ותן לך ארץ חמדה נחלת צבי. למה ארץ ישראל נמשלה לצבי? פירוש אחד, לומר לך מה צבי זה אין אורו מחזיק בשרו. מה הכוונה? רש"י כותב שהאור, כשאנחנו מדברים שאתה מפשיט צבי מאורו, שאור כווץ וגומד לאחר הפשיטו, זה מתכווץ. אז אתה מסתכל על האור ואתה מסתכל על גודל הבהמה, החיה הצבי, ואתה מתפלא איך האור הזה היה יכול להכיל בתוכו את כל החיה הזאת. אז זה הכוונה שאין אורו מחזיק בסוף. אף ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה. מה הכוונה בזה? רש"י אומר, עושה פירותיה מרובין עד אין מקום להצניען. ממשיך הגמרא, דבר אחר, פירושני, מה צבי זה קל מכל החיות? אנחנו מכירים את הביטוי רץ כצבי. אף ארץ ישראל קלה מכל הרצות לבשל את פירותיה. הגמרא שואלת, אז לגבי ההשוואה הזאת או המשל והנמשל עם הצבי בארץ ישראל, אם הצבי זה קל ואין בשרו שמן, אף ארץ ישראל קלה לבשל את ואין פירותיה שמנים, תמוד לומר זבת חלב ודבש, שמנים מחלב ומתוקים מדבש. בשורות הבאות אנחנו נראה סימון חדש, צורת פפיון, וכתבנו בשוליים סליק לארץ. אנחנו נראה שני מעשים עם אמוראים, רבי לזר ורבי זרה, בזמן עלייתם לארץ ישראל. הגמרא, רבי אלעזר, כי אבא סליק לארץ ישראל, אמר, כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא אמר, פלתי לי מאחדה, ניצלתי מאחת מהכללות שנראה במקרא, בפסוק, בספר יחזקאל. אז בזה שהגעתי לארץ ישראל, סימן שניצלתי, או עקפתי, או ניצלתי מכללה שמופיע בפסוק. כי סמכו הוא, אמר, פלתי לי מיטלתי, כשהסמיכו רב אלעזר. הסמכה זה הענקת תואר רבי, שזה אומר שהוא יכול למשל לדון דיני כנסות. רק מי שקיבל הסמכה, סמיכה, שאותו סמיכה שורשו במשה רבנו ויהושע, והעבירו סמיכה מדור לדור, אז, וזה עד תקופה מסוימת. היום אין לנו את ההסמכה הזאת. אמנם יש אנחנו מכירים את הרבנים שקוראים לו רב כי הוא קיבל סמיכה, אבל זה משהו, נגיד, ביטוי מושאל. אבל סמיכה מקורי הוא כפי מה שתיארתי מקודם. והוא, רבי אלעזר, כשהוא הגיע לכך שהוא זכה לשמח, לקבל סמיכה, אמר, פלתי לי מיטלתי, עכשיו ניצלתי מכללה שנייה, כי עוטבו בסוד העיבור, כשהושיב אותו בחשבונות לעניין קביעת ראש חודש, לסוד העיבור, שמחשבנים העניינים הקשורים ללוח. גם יש עיבור שנה, זה שמוסיפים חודש אדר, גם זה קשור לחשבונות. אז כשהושיבו אותו להשתתף בעשיית אותם חשבונות, הוא אמר פלתי לי מתלת, בזה ניצלתי מכללה שלישית. עכשיו הגמרא תפרט, תנמק ותביא את הקטעים מהפסוק ביחזקאל פרק י' ג' פסוק ת'. אנחנו רק לשם להקל, לראות את כל הפסוק בשלמותו, לפני שהגמרא תחלק את הקטעים, נקרא ביחד את הפסוק ממה שהוספנו בשוליים. ושם כתבנו, והייתה ידי אל הנביאים החוזים שב והקוסמים כזב, בסוד עמי לא יהיו, ובכתב בית ישראל לא יכתבו, ואל אדמת ישראל לא יבואו, וידעתם כי אני השם אלוקים. אז קראנו את כל הפסוק ברצף, עכשיו נראה איך שהגמרא מחלקת ומסבירה ומקשרת את חלקי הפסוק לכללות שרבי אלעזר שמח שהוא ניצל מהם. שנאמר, והייתה ידי אל הנביאים החוזים שב, בסוד עמי לא יהיו. זה סוד העיבור, זה כללה שאדם לא יזכה להיות חלק מעשיית החשבונות של העיבור. ובכתב בית ישראל לא יכתבו, זה סמיכה. ואל אדמת ישראל לא יבוא, כמשמעו, כמו שכתוב, שלא יזכה מי שמקולל לא יזכה להגיע לארץ ישראל. ברצוני לדייק את עצמי. כשמדובר בסוד העיבור, הזכרנו תוספת חודש אדר, ולדעתי זה לא מדויק להכניס להגדרה הזאת חשבונות הקשורים לקידוש החודש, כי קידוש החודש הוא פחות תלוי, אמנם יש יוצאים מן הכלל, אבל הוא פחות תלוי בעריכת ועשיית חשבונות, יותר תלוי על עדים שבאים והעיד אם ראו את את המולד של הירח או לא הגיעו. אבל הגמרא במסכת סנהדרין מפרטת החשבונות, שיקולים שנדרשים לקבוע, אם יש לקבוע עוד חודש בשנה. וזה סוד העיבור. אנחנו נמשיך בגמרא. רבי זירא, כאביסליק לארץ ישראל, לא אשכח מעברה למעבר. הוא לא מצא, אנחנו נגיד, הוא לא מצא מעברה לאורך השס. יכול להיות או כמו מעבורת, ספינה שמעבירה אנשים מצד לצד, מגדה לגדה, ויש גם משמעות של גשר. פה הוא לא מצא דרך רגיל לעבור לצד השני. הוא הגיע לגבול ארץ ישראל, לנהר ירדן, והוא לא מצא איך לעבור בצורה רגילה או כלילה, נגיד לא מצא מעבורת. נקט במצרה וכעבר. רשי מתאר מה זה. רשי אומר נקט במצרה, יש מקום שאין גשר, לכן אולי יותר מדויק לפרש את המילה מעברה, גשר רגיל. הוא לא, יש מקומות שאין גשר, ומשליחים עץ על רוחב הנער משפה לשפה, ואינו רחב לילך עליו. אותו עץ שעכשיו מהווה מעבר, הוא לא מספיק רחב ללכת עליו ישירות, כי אם אוחז בידיו בחבל המתוח למעלה הימנו, קשור משני ראשיו בשתי יתדות, אחת מכאן ואחת מכאן, בשני עברי הנהר. זה דורש מאמץ, והוא תפס אותו חבל והלך על העץ שמושט מגדה לגדה ועבר. אמרנו, הוא צדוקי, היה צדוקי שהיה נוכח, והוא ראה איך שרב רבי זירא עובר, ואיך הגיב הצדוקי. אמה פזיזה תקדמיתו פומייכו, הפה שלכם לאודניכו, לאוזניים שלכם, הקטי בפסיזו תייכו קיימיתו. למה הוא התכוון? רשי כותף, תקדמיתו פומייכו לאודניכו, מתחילתכם הייתם בהולים. אנחנו מדברים על מעמד הר סיני, שהקדמתם נעשה לנשמע, כמו שמתואר בשמות פרק חפטלת פסוק זיין, ועודכם בבהלתכם כבתחילה. ומה הבהלה פה? שאתה רבי זירא למהר לעשות דבר בלא עיתו. בתפיסה של הצדוקי יש זמן להגיע לארץ ישראל, נגיד בביאת המשיח והגאולה עתידה, ומה זה אתה בא בפסיזות, איך הוא אומר, לעשות דבר בלא עיתו, לא הגיע הזמן. אם זה מוכר לחלק מכם, אז אל תתפלו, הנה זה טענה של צדוקי. ואני רק במאמר מוסגר, אני מקשר את זה במידה מסוימת למה שראינו בייל בסוגיה של שלושת השבועות. שם היה שבועה שלא יעלו בחומה, אבל פרטי, כל פרט ופרט, ודאי שיש לנסות לתאמץ להגיע לארץ ישראל. והנה דוגמה לכך, זה אותו רבי זירא שחלק על רב יהודה בדף קוף יוד א', שרבי זירא שהתייחס לשבועות שהוזכרו שם שלא יעלו בחומה, אבל הנה רבי זירא עצמו בא לארץ ישראל כאדם פרטי. והצדוקי הוא זה שטוען, מה זה שאתה בא עכשיו, לא הגיע הזמן. ומה עונה לו רבי זרע? אמר לי, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו לה המקום שגדולי אומתנו, האומה שלנו, לא זכו. ענה, מי יאמר דזכין עלה? מי אומר שאני אזכה? אם זה עניין לחכות לאותו יום שאתה מרמז אליו, זה יהיה תלוי בזכויות, ואני לא רוצה לחכות עד אז לסמוך על זכויות, כי אולי לא אזכה. רבי אבא מנשה כיפי דאקו, כותב רשי, כיפי אלמוגין לשנחינה כיפי דאקו סלעים. רבי אבא היה מנשק את הסלעים. אנחנו מכירים אנשים שמגיעים לארץ ישראל ומתכופפים ומנשקים את האדמה. רבי חנינה לתקן מתקלי. אנחנו נלמד עם פירוש רשי. בתוספות יש גרסה אחרת, וכאן רשי כותב מתקן מתקלי, משבר מתקן מכשולי העיר, מחמת חיבת הארץ שהייתה חביבה עליו, ומחזר שלא יצא שם רע על הדרכים. המשך הגמרא, עוד מעשה רבי עמי ורבי אסי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', קיימי משימשה לתולה, תולה זה צל, ומתולה לשימשה. עכשיו רשי בראש העמוד, קיימי משימשה לתולה, כשהשמש הגיעה למקום שאין יושבים וגורסים וחמה מקדרת עליהם, עומדים משם לשב בצל, ובימי הצינה עומדים מן הצל ויושים בחמה, כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל. וכאן המקום שברשותכם אני רוצה לקרוא קטע מהספר בן יהוידע, ספר של בן איש חי, שמרחיב טיפה על הגמרא הזאת, ואני קורא יחד איתכם עוד פעם מספר בן יהוידע. כך הוא כותב לגבי שהם קיימים משים של התולה, פיוש רבי עמי ורב אסי היו בארץ ישראל, ומקום ששונים בו לתלמידים בתולה בצל, אף הפי שאם תגיע להם השמש לא אכפת לו כל כך, כי מחמת הזמן אין חום השמש מזיק ואין קצים בו. עם כל זה יחושו שמה מקצת מן התלמידים יקוצו בחום השמש, ואז יאמרו בפיהם אין מקום זה טוב, ונקום לשב במקום אחר שיש בו תולה. לכך היו רבי עמי ורב אסי מקדימים לקום ממקום זה שתגיע אליו השמש למקום תולה, כדי שלא יבוא אחד מן התלמידים לומר על המקום ההוא לא טוב, ונמצא מוציא דיבה על חלק קרקע שבארץ ישראל. ומכאן ילמוד האדם מוסר השכל, לשמור פיו ולשונו, לבל יוציא מפיו שום דיבור לא טוב, לגנות אפילו אמה אחת מארץ ישראל, הן מצד האוויר, הן מצד קור וחום, הן מצד הפירות, והן בניין הבניין וכיוצא. ואפילו בעת חורבנה שהיא ביד הגויים, והבתים הם של הגויים, כדי שלא יהיה בכלל מוציא דיבה על ארץ ישראל. עד כאן דבריו, ואין מה להוסיף. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא. רבי חייא בר גמדא מגנדר באפר, מתגלגל באפר של ארץ ישראל, שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. כעת יש קטע שאנחנו כותבים בשוליים נושא, דור שבן דוד בא בו ילמדו קטגוריה בתלמידי חכמים. נציין שיש עוד גמרות, סוגיות אפילו יותר ארוכות מכאן, הרי כאן זה די בקיצור, שמתייחסים לדור שבן דוד בא בו. יש גמרה במסכת סנהדרין דף צדי זיין עמוד א', ויש גם במסכת סוטה דף ממתת גמרה שמתייחסת למי שחרב בית המקדש, וגם בעקבות משיחה, אנחנו קוראים לזה בעקבתא דמשיחא, שם יש הרחבה. פה הגמרא אומרת, ואנחנו חוזרים לגמרא, אומר רבי זירא, אומר רבי ירמיה בארבע, דור שבן דוד בא. מה אחד מן המאפיינים של אותו דור? קטגוריה בתלמידי חכמים. תוספות בשורה למעלה אומר, דור שבן דוד בא, איידי דאירי בברכת העולם הבא, דהיינו לימות המשיח, נקט לנה מהחס. לכן, וזה הקשר בין הדברים כאן למה שנאמר מקודם. אז מה זה קטגוריה בתלמידי חכמים? רש"י כותב, הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם. הגמרא ממשיכה, כי אמריתא קמי דשמואל, זה מה שרבי רבי זירא רבי יום אבא מספר, שכשאמרתי את זה לפני שמואל, אמר, הוא אמר צירוף אחר צירוף. ומה זה? רש"י אומר, גזרות על גזרות. אומר הגמרא שנאמר, ועוד בא עשירייה ושווה והייתה לבאר. איך, מה החשבון פה? רש"י כותב, ועוד בא עשירייה, כשתשעה החלקים יהיו אבודים ולא נותר כי עם עשירית, אף היא תשוב והייתה לבאר. ממשיך הגמרא, תני רב יוסף, בזוזי ובזוזי דבזוזי. ורש"י אומר, שוללים אחר שוללים. אמר רב חייא ברש"י, אמר רב, עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות, שנאמר, כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם. מזה שכתוב פה תאנה וגפן נתנו חילם, מה זה עץ נשא פריו? מכאן רש"י מסביר, זה ההוכחה שמדובר בעצי סרק, והם ייתנו נשא פריהם, ייתנו פירות. תוספות השני אומר כאן, עתידים כל ילדי סרק שבארץ ישראל שיתנו פירות וכו', לפי שרוצה לסיים בדבר טוב, נקט להכה. ולא כאמרה לי, אל המימרה הזאת של בחיר ברש"י לא הופיע ליל דף קוף יוד א', 14 שעות מהסוף, דאירי בהני מילי. זאת אומרת, המימרה הזאת היה מתאים לשם, לקוף יוד א' עמוד ב', אבל לא העתיקו את זה שם, ושמו את זה כאן כדי לסיים בדבר טוב. עד כאן שיעורנו להיום, ובכך נוסיף הודיה לקדוש ברוך הוא שעזר לנו ללמוד ולסיים מסכת כתובות. בעזרת השם, בשיעור הבא ניפגש ונתחיל את המסכת החדשה, בעזרת השם, מסכת נדרים. שוב פעם, עד כאן שיעורנו להיום.